Good morning, everyone. This is Radio Shalom 106.4 FM. And today we're basically going to continue our interview with Aliana and Itamar. Just to give you a brief, last week, I interviewed Aliana about her, the special circumstances of her birth. As Aliana mentioned it, she always felt like a woman. She always felt like a girl. But she was bullied in Colombia. Also, her mother made a wrong decision regarding her sex. And therefore, Aliana had to feel, trapped in a way. Trapped in a society that actually do not let her be who she is. And even though her body, her energy, and everything about her really looked feminine, it was very difficult for her to survive in this environment because she has to prove that she is a boy. Her mother forced her to prove that she's actually a boy. And this sort of situation caused her a lot of problems. Later on, when she grew up and she learned and studied chemistry, she decided to make a change in her life and use the fact that she was excellent in everything she did, and especially in her studies, she managed to get a scholarship, go to Taiwan and go through hormonal change, a full hormonal change, because she decided that this is what it is. I want to be the person I am. I feel a woman. I am a woman. And as part of her journey, she also changed her name from Alexander to Aliana. And as she mentioned before, it came through to her like in a dream way or a vision way, when she felt that God was talking to her and giving her this name. So good morning, Aliana.
Good morning.
Oh, today, Aliana, we're going to actually talk in Hebrew and English. I know your Hebrew is not that great, but okay. Itamar is here to talk and hear his side as well. Now we, as far as I remember, last time you actually said that you, after you had this hormonal change, or during this time, you were staying at Chabad in Taiwan.
Yes.
So tell us just briefly, what did you do there? How was the transformation going?
Yeah, so, yes, I wanted to delete my past, like my Colombian past, by being born as a woman. But I have to do it in the safe place, which was Taiwan. Okay?
Yes, yeah.
But I didn't forget I was Jewish, because this is the only thing that has been always with me.
What kept you strong as well?
Being Jewish. And I needed to have a connection with my people anyway, in that transitioning. So I approached Bet Chabad Taipei, Rabbi Shlomi Tabiv. And he saw my commitment for...
Shlomi Aviv.
Tabiv.
Tabib.
Tabib.
Shlomi Tabib. Ken.
Ken. He saw that I was a knowledgeable person in Torah and that I was quite committed to the community. And I was really committed to pray, to do tefillah, and also to do tefillin every day in the morning with him. Sometimes both of us woke up in the morning doing tefillin. And we got a level of intimacy that Rabbi was really close to me. Okay? So close to me, he suggested me to be his mashgicha. Ken.
Yes.
So, and he always noticed that I had this effeminacy on me, but I think he didn't mind because he knew that I was committed to keep mitzvot. Okay?
Yes.
I keep Shabbat and I eat only kosher, even though in Taiwan it's very hard to keep eating kosher. And I did my mitzvot as the ones I could, according to the Torah, do in my situation, even though I was a woman. So I was the mashgicha of Bet Chabad, and then I helped Shlomi to grow up his children. And I helped even to manage a house, because he has to live many times to Israel, like to have his own holidays. So I have to manage the Chabad house myself, like to prepare the house for Shabbat, that to make sure that everything is ready, that we don't do melachot, in pretty much all these things. So, yeah.
So, I mean, that's great because they actually, Rabbi, saw you as a person.
Yeah.
And he could trust you to do the work that he wanted you to do. But afterwards, I mean, in one stage you had to fly to Hong Kong. Is that correct?
No. I had to have a surgery.
Yes.
While living in the Bet Havad house.
Yeah.
I started in the rabbi about my condition.
Yes.
I just asked the question to rabbi. Rabbi, what happened when a person is born with both genders? But I didn't ask it to myself. I asked it in a direct way. And then rabbi was simply confused and couldn't find an answer. Later on, I told him about me. And he was quite concerned, and he tried to find answers, and he even contacted Rabbi Nim in Israel, and he said that it is a very difficult thing to answer.
It's complicated.
Yeah. So I started transitioning, and Rabbi noticed that in my transitioning, my female features starting to be very quickly appearing. Mm. And I couldn't hide my breast anymore because my binder was not tight enough and my breasts were growing even more.
Yeah.
So I'd have my hysterectomy done in Taiwan. And then after that, I just started to be female completely, like to have a full life as a female. I didn't approach Shlomit Aviv in that stage because I didn't want to make him uncomfortable, especially with his children, that because they knew me and they will feel like strange in that sense.
Yeah.
While my physical appearance changed so much, the passport that I used to come to Taiwan didn't match anymore with my appearance.
Yes, with the reality, yes.
Yeah.
So.
Because what happens is that I have both chromosomical sort of senses. So
you have XY and XX.
Yeah. So when you go on hormone therapy, when you suppress the male hormones, your body react dramatically. And my change happened within months. My face, the shape of my cheeks, the eyes, everything changed very quickly. So the Taiwanese authorities couldn't believe that passport was mine. Because when a transgender person...
Yes, of course. It wasn't the same anymore.
Yeah.
So what happened?
So they saw a woman, and I was a woman. It was 100% of a woman. And in the passport, they saw another person.
Yes.
So they say, we have to request you in order to get to next year a scholarship to go to your consulate of your country. But Taiwan doesn't have consulate of Colombia because they don't have relations.
Okay.
Okay.
So what did you have to do?
So I have to get the closest consulate.
In Hong Kong.
Which is Hong Kong.
And then what happened next?
So I traveled with that passport. They allowed me to leave the country with that passport, even though they were thinking that passport was dodgy.
Yes.
But when I arrived to Hong Kong, they really thought that passport was extremely dodgy. They say, no way that this is you. There is no way that person.
So did you
is
try
you.
To get the embassy of Colombia to help you?
Many times, even before you travel into Hong Kong.
And they say...
They just ignore my help. It's a very useless diplomatic assistance.
So what happened in Hong Kong then?
So the first...
They figure out that that's what they thought, that you are not who you claim you are.
Yeah.
You have a fake identity.
Yeah.
And then what happened next?
So second thing, I was Colombian, so that raised the awareness of thinking that I have cocaine or something like that.
Yeah,
like drugs.
Drug dealer or something like it. Yeah.
So they're starting to use all the alarms of something wrong happening here. And then they put me into a body search room. They highlighted the letter M, thinking that I was a man dressing as a woman, even though I was a woman, okay? And two bodyguards, two police officers, immigration officers...
To check you.
...took me to a room, and I spent 9 hours in that room being inspected. They inspected my breast, thinking that I have implants full of cocaine or something like that. They touched my breast in a very abusive way. and they touch all my body in a very aggressive way. They touch all the parts of my body in the most humiliating way. They were mocking of me. They were even speaking in Chinese, making fun of me, thinking that what kind of monster is this?
I'm so sorry to hear that.
The treatment was so humiliating, especially when they inserted things into my ass, that I was so shocked that I have to suffer that. And I have to request help. So I managed to get people to help me to get out of that airport safely. And I get in contact with NGOs, and Baruch Hashem, because it was everything because of God, I left the airport, but I entered to Hong Kong illegally without my Colombian passport, and I have to claim a refugee status to be safe and not to be deported, surrendering my citizenship of Colombia. After that, I was taken to a refugee camp in Yuen Long, and I have to live in many places, including the street. I have to live with people that has suffered human trafficking, prostitutes. I have to live in shelters with homeless. And one of the latest places I lived was a shipping container in Yuen Long, a shipping container where I was raped by four Pakistanis.
Okay, shall we just take a break, Eliana? I know, Eliana, it's not easy. It's not easy for any woman or person to go through such a horrible, horrible experience. Just unbelievable. But you are a strong woman, and you can find your strength back. You know, Hashem is with you, and next to you sitting also your partner Itamar, who loves you a lot, and I can see now how he really care for you and hug you and want you to you know, to be strong, to be who you are, because this is basically your journey.
Yeah,
and we're here to help you.
Yeah, the problem now is that New Zealand accepted me after I was raped in New Zealand.
Yes.
I lost my hair because they shaved my hair and they put me in a psychiatric hospital.
With the Chinese?
Yeah. And they tortured me in that hospital.
Oh, my goodness.
So the torture was, they placed me in a bed, they tied me to a bed, and they forced me to have my physical needs done in the bed. They were thinking I'm going to commit suicide after what happened. After the United Nations was aware of the horrible way I was being treated, they gave me right away a solution to be resettled, and they chose New Zealand. So I ended up in New Zealand, and that's why I live now in this country.
So New Zealand gave you actually a place to live, to reborn.
Yeah.
And then you met this fellow, Itamar.
I met him actually at the end of my journey in Hong Kong.
In Hong Kong.
Yeah.
So did you meet him first in Hong Kong?
But online.
Just online.
Yeah.
So how that happened?
Because in the end of my journey, I was finally living in a more humane way.
Yes.
And I have the chance to have internet. And I was online dating, and I was dating a Jew because I wanted to have a husband who was a Jewish person.
Yes.
And someone that will understand a little bit about me. So I was very open with him about me.
About your situation.
Yeah.
Okay. So very shortly, we're going to talk to Itamar. And I mean, just before we go to talk to Itamar, is anything else you want to talk to us about?
That I was welcome to New Zealand, but not my husband. And he's facing deportation shortly. And that's very sad.
What's the reason for the deportation? Because we know here that even gays can get married. So why not you and him, your relationship and your marriage status? Because you're married, right?
Yeah, we're married.
You're married.
According to New Zealand law.
No, you're married. So why they don't want to recognize your relationship? What's the reason for it? You live together for what? How long?
3 years.
3 years. So why they don't want to recognize it?
There is not a reason.
There must be a reason.
They didn't grant him an interim visa in immigration is not obligated, or there is no obligation for them to explain why they didn't give him. Mm. They give it in the 99.99% of the cases. So in my strong belief in knowing the names of the person that have been handling his case,
yes,
it's pure anti-Semitism.
What reason do you have to think this way?
Because there is not a reason to not grant my husband an interim visa. There is not a reason. There is not a ground.
But look, sometimes the immigration office can do mistakes, and sometimes it's out of ignorance. So I can't really define it as an anti-Semitism because we don't know. But what I do hope that this radio program will find the right ear, and that hopefully the government will give you help and let you to stay with Itamar,
which
is wrongly supposed to be deported in any given minute.
Yeah, he's going to be deported in a week. I'm stateless. I don't have a passport.
And you want to be with your husband.
I want to be with my husband. I want to do Aliyah.
You want to do Aliyah to Israel?
Because my heart is not in New Zealand
anymore.
I don't belong to a land. I belong to Itamar. And my land is in my heart and Itamar's heart.
So what's your dream? What do you want to do in your life?
I want to be a recognized woman married to this lovely guy.
In New Zealand or in Israel?
In Israel. My shortest neshama, because he's my shortest neshama. I want to be united to him. I want to be a pharmacist. I want to work in a pharmaceutical company. I'm a pharmacist.
What if Israel will find it difficult to deal with your situation as well? Won't you want to come back to New Zealand?
I'm not so sure, because my neshama is calling for Eretz Israel.
Okay.
I have getting the call from God. Hashem wants me there.
So if anyone can hear Eliana's story and think that he can help, can you please make contact with her? How can people make contact with you? How they can reach you?
My email is Rubashkin, which is my last name.
Yes.
But with a Y. So it's rubashkyn@gmail.com.
Okay. All right. Well, thank you very much, Eliana. Now we're going to listen to your partner, Itamar, but this time we're going to listen to it in Hebrew.
Okay.
So there we go. Let's go
Aval
to Itamar.
Ani, ani, vanti.
At vanta kol. Yafe mod. Okay.
Okay. Toda.
So, shalom Itamar.
Shalom.
Now we're going to talk in Hebrew also for our Israeli listeners. אז Itamar, מאיפה אתה בארץ?
אני מתל אביב. נולדתי בתל אביב, גדלתי בכפר שלם, אדום של אביב.
ואני מבינה שאתה חוזר בתשובה, מאוד פדנטי במה שקשור לקשרות ולענייני שבת. שהגעתי לכם הביתה, ראיתי שבאמת אכפת לך מאוד איך בעצם מתנהגים עם האוכל.
כן, אני מתחזק לאט לאט, מנסה לשמור על המסורת היהודית ולא לשכוח מאיפה באתי.
נכון. עכשיו, תספר לנו את הסיפור עם אליאנה. איך זה בעצם התחיל? איך פתאום התחלת להחליט ככה, יום אחד, אני, כמה שהבנתי ממך, החלטת שאתה עוזב את הכל, את ישראל שלך, את המשפחה שלך, ואתה מחליט שאתה הולך להכיר את נערת חלומותיך. מה גורה? איך אתה מגיע למקום כזה שאתה עוזב את הכל והולך להכיר אישה בקצה השני של העולם,
בניו זילנד? טוב, זה למדתי מההורים שלי, שכבר שהייתי קטן, העיפו אותי מהבית, אז למדתי להיות עצמאי במובן שאם אני רוצה משהו, פשוט ללכת הכיוון שאני רוצה. במיוחד בשל העובדה שהם אף פעם לא היו מרוצים שום דרך שבחרתי בה, אז אין לי שום סיבה להקשיב להם, אם אני אוהב מישהי, אם להקשיב להם או לא להקשיב להם.
ניסית ניסית בארץ, כאילו, האם הכרת אנשים אחרות, היו לך חברות אחרות, לפני שהכרת את אליאנה?
היו לי מלא, אבל אף אחד מהם לא הייתה רציני, כולם רצו קשר ארוך, בלי מטרה בחיים, בלי תכלית, רק קשר סתמי לחלוטין.
מה זה קשר סתמי מבחינתך?
שאין שום תכלית, אין שום מטרה בקשר. זה קשר יבש, בלי אהבה, בלי לדבר אחד עם השני, בלי לבלות, בלי לצאת החוצה. זה רק קשר ש... להתכתב בצ'אט כמו שאני מתכתב עם חברים שלי.
אוקיי. אז מה קרם לך בעצם לראות באליאנה כמישהי שאתה באמת רוצה וכאילו, באמת, אומר, יאללה, אני עוזב את הכל?
היא בחורה מיוחדת. היא היחידה שמבינה אותי. היחידה שאני קשור אליה, נפשי. יש ברוך ועדינות. איך שהיא מתנהגת, אני אוהב הכל בה.
אתה אוהב את כל מה שקשור לאליאנה.
כן, הכל.
מאוד אתה יכול לספר לנו על הקשר ביניכם?
מה יש לספר?
טיילתם ביחד, עבדתם ביחד.
המצב הכלכלי הוא לא כזה טוב, אבל אנחנו משתדלים לצאת לפעמים לפארק, לראות סרט ביחד, לצאת החוצה להסתובב בערב, עד כמה שאפשר אנחנו מנסים לבלות, אבל המצב לא כל כך מאפשר כל הבעיות שיש.
אתה כרגע לא עובד משום שיהיה לך אישור עבודה מטעם השלטונות, אבל יתרה מכך, הבנתי שיש גם בעיות עם המשפחה בישראל, הם לא מקבלים אותך, ואותי זה מעניין באמת, באמת כאילו איך זה בעצם עובד, כי בסך הכל אתה בחור דתי ואליאנה היא לא בחורה רגילה. היה קל יותר ללכת ולבחור באפשרות אחרת, אבל בחרת באפשרות הרבה יותר קשה בגלל האהבה כנראה. באמת יש פה אהבה תאורה, כי אני לא הייתי יכולה לראות משהו אחר מעבר לזה. אז למה, מה קורה בעצם עם ההורים? אני מבינה שיש לכם חלום ללכת לישראל ולהתחתן כדת וכדין, ואתם מנסים את זה כבר הרבה זמן, אבל זה לא כל כך עובד. אז ספר לנו מה ההתנגדות שיש בכלל בארץ?
אצל מי? אצל ההורים?
אצל ההורים, אצל החברים, אצל האחים. איך הם הגיבו כשסיפרת להם שאתה מאוהב באליאנה?
כשסיפרתי להם שאני אוהב באליאנה, בהתחלה הראיתי להם את התמונה שלה ולא סיפרתי להם היא בהתחלה, אמא שלי בכלל לא חשדה מי ומה היא ושום דבר, והיא התנהגה בסדר, אוקיי, בסדר גמור. שלחתי לה טבעת תירוסים לחול, ואמא שלי לא חשדה בכלום ולא היה משנה לה. אבל כשאמרתי לה שאני רוצה לנסוע לחוץ לארץ, היא ישר התחילה להילחץ, אולי זה ערבייה שרוצה לרצוח אותך בחול, ואולי היא משקרת לך, וכמובן אחרי שנה של השיחה, ומה שקרה זה
שוברת שהיא בעצם מבינה שהיא אישה, שהיא יפה, שאין שום בעיה, היא רק פחדה שאולי היא לא יהודיה, אבל היא ראתה בה כאישה לפי התמונה.
כן, וכשאמרתי לה שאני רוצה לטוס, היא ביקשה ממני את השם שלה, ושנתתי לה את השם שלה, אז היא גילתה הכל באינטרנט מי ומה היא, ואבא שלי עם השאלה הראשונה נכנס לחדר ואמר, אתה הומו? היא גבר. ואמרתי לו, התעצבנתי ואמרתי, אל תקרא לגבר כי היא לא גבר, והוא התעקש לקרוא לגבר, ומאותו יום לא דיברתי איתו יותר, ואני גם לא רוצה לדבר איתו יותר.
אבל אתה יכול להבין את זה, למה הוא הרגיש, למה הוא חש ככה? הוא הלך לאינטרנט, הוא קרא את פיקופדיה.
אני לא יכול להבין את זה בגלל הסיבה מאוד פשוטה.
למה?
הם לא נותנים אפילו לבן אדם אפשרות להסביר את הצד שלה. ואם לא נותנים לאפשרות להסביר את הצד שלה, אין להם שום זכות להגיד שהיא גבר. כל עוד הם לא מקשיבים לצד השני, איך הם יכולים לקבוע שהיא גבר אם הם לא מקשיבים למה שיש לה להגיד? אם הם לא הולכים לדוקטור שלה ומבקשים את כל תוצאות הבדיקה, איך הם יכולים לקבוע? אף בן אדם לא יכול לקבוע בלי לשמוע ראיות, אין דבר כזה.
בוויקיפדיה, כשאני הסתכלתי על המקרה שלה, גם אני קראתי, ובאמת שם בעצם מתואר מקרה של בן אדם שהוא טרנסג'נדר, ככה זה היה כתוב.
אבל הם לא נתנו
מישהו טרח לכתוב את זה בצורה מסוימת. למה זה קרה? כי הרי לא בדיוק טרנסג'נדר, היא אישה. אנחנו יודעים שהיא אישה, אבל עם סממנים זכריים. אז למה זה קרה? איך זה שבוויקיפדיה כתבו משהו לגמרי
כי היא לא כותבת את זה על עצמה, וויקיפדיה כותבים עליה.
אז מה הם החליטו שכותבים את זה ככה?
כי זה איך שאנשים רואים אותה, אבל אף אחד לא נותן אפשרות להסביר את עצמה.
ולהסביר את עצמה מה היא באמת.
כן, בדיוק. להסביר, לדבר, להראות להם מה הרופאים אומרים, לדבר על העבר שלה כמו שהיא דיברה, ועל איפה היא גדלה, וכשאנשים ישמעו את זה, אנשים יבינו את כל האמת, ויבינו שהיא בעצם אישה ולא גבר.
הייתי אומרת להבין שהיא בעצם בן אדם. זה דבר ראשון, שאנחנו לא מדברים פה על מפלצת, אנחנו מדברים פה על אני אומר מבחינתי אישה, כי זה מה שאני רואה וזה מה שאני מרגישה כמראיינת, אבל אנחנו צריכים לזכור שזו בחורה שבעצם עברה השפלה בכל מיני רמות נפשיות ופיזיות, ואני יודעת היום שאתה מאוד מאוד תומך בה ואתה מאוד אוהב אותה למרות כל הקשיים. והקשיים הם גם פסיכולוגיים, כי בסופו של יום יש לה המון המון טראומות והמון פלשבק מכל הניצול המיני שהיא עברה.
יש לה ממש בעיות של שכחה מכל הטראומה שהיא עברה.
ומה אתה עושה כשהיא מגיעה לטראומה ולרעידות מסוימות ולבכי, מה אתה עושה?
אני מנסה לתמוך בה, לחבק אותה, להגיד לה שיהיה בסדר, שאין לה מה להילחץ, שאף אחד לא נמצא פה, שזה כבר עבר, ושטף חדש.
יפה. ומה הם בעצם האמביציות שלך עכשיו? כאילו, מה אתה חושב שזה הצעד הבא שאתה צריך לעשות? איך אתה חושב שתוכל לקבל עזרה? בשלב הזה, כי כרגע אתה עמוד לפני גירוש, אז איך אתה רואה את זה בעצם, את העתיד שלך עם אליאנה? מה אתה רוצה לעשות?
אני רק רוצה להישאר איתה, לי לא חשוב איפה מביאים אותנו ולאיזה מדינה, כל עוד אני נשאר איתה. סוף הדבר, הקדוש ברוך הוא מלגח עליי ותמיד נמצא איתנו, אז לא אכפת לי איפה אני נמצא, כל עוד אני נמצא איתה ותומך בה, כי אם אני עוזב אותה פה אף אחד לא יכול לתמוך בה, ואף אחד לא יבין את הטראומה שהיא עברה, ואף אחד לא יכול לתמוך בה, ואם פשוט מגרשים את זה מפה, הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להגיד קדיש.
זה עצוב נורא, אני מקווה שזה לא מה שהולך לקרות, ואני מקווה שכן יעזרו לך. במידה ותגיע לישראל, האם תעשה מאמצים להביא את אליאנה אליך? האם היית רוצה לגור בישראל למרות כל ההתנגדות החזקה שיש להורים בעניין הזה?
אופן, כשאני אגיע לארץ יהיה בעיות אחרות, כמו למשל שההורים שלי רוצים לשלוח אותי לבית משוגעים, והם רוצים, כמו שגם שמעתי לפני, זה הסיבה דרך אגב, אחת הסיבות שגם ברחתי כל כך מהר ולא עשיתי זה בצעדים נורמליים כמו כל בן אדם שהולך
כי הרגשת שאין פה מישהו שיכול להזין לך. כן.
לא בדיוק.
להבין אותך.
אני שמעתי אותם מדברים בשקט אחרי אגב, והם דיברו על זה שיום אחד הם יקימו אותי בבוקר בהפתעה, יבוקשו ממני את המפתחות ויזרקו אותי לרחוב, וידעתי שאם יקרה דבר כזה אני לעולם לא אוכל לדבר איתה, כי אין אינטרנט ברחוב.
הם כבר עשו את זה בעבר?
ברור, הם עשו את זה כשהייתי קטן מלפי עמי.
אתה עדיין רוצה להגיע לישראל למרות שלא לך שם תמיכה מההורים? אתה רואה בישראל כמולדת שלך?
אני מתגעגע לארץ מאוד, ואני מתגעגע גם לאנשים, והאנשים בארץ ממש לא כמו פה.
אתה חושב שאפשר לעזור לך בארץ? שיש באנשים רחמים?
יש באנשים רחמים. כשהייתי בניו זילנד הבנתי כמה יש רחמים בישראלים שגרים בארץ.
אוקיי.
ממש.
טוב, אני מקווה שמי ששומע יוכל לעזור לך, ובאמת אנחנו נמשיך אולי את המסע בישראל, אם לא תהיה ברירה אחרת. אני מקווה שארגונים מסוימים או שהשגרות יוכל לעזור לך. תודה רבה איתמר, להתראות. Thank you very much NatureBee for sponsoring us, and let's hear what comes next Sunday. Be with us.